אנחנו למדנו עד עכשיו שיש לכל נשמה אש, אש אלוקית שהיא יותר חזקה ונעלית אפילו מהמלאכים. רק מכיוון שהנשמה ירדה לתוך נפש חיונית, יש שם גם אש בצד השלילי, לכן העיצה היא להתבונן מקריאת שמה שהקדוש ברוך הוא המציאות האמיתית ואין עוד מלבדו, וזה ייתן את הכוח ליהודי שהוא יוכל להתגבר על האש הטבעית ולהפוך אותה לאלוקות. אנחנו עכשיו בפרק ג'. אך אמנם עניין זה ומדרגה זו, להגביר יסוד האש האלוקי שבנפשו, להליב ליבו לדווקא בו, העבודה הזו שדיברנו עליה שיהודי צריך להגביר את האש האלוקי, אין זו עבודה תמה ותמידית. זה דבר שלא יכול אדם באופן תמידי להיות תמיד בתשוקה, ברצו להתעוררות הזו. ההתעוררות הזו זה קריאת שמה, זה נקרא עבודה של רצו. וקריאת שמה לבד לא יכולה להספיק, מה צריך עוד? על זה אמרו, זה מה שהגמרא אומרת, שעם זה הוא פתח את המאמר בתחילה, שצריך להיות הקורא קריאת שמה וצריך להיות גם תפילין. חז"ל אמרו, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, אז המשילו את זה לאדם שמקריב קורבן עולה, והוא לא שם ביחד עם זה את המנחה, או שהוא הקריב זבח בלי הנסחים. זאת אומרת שקריאת שמע בלי תפילין זה כמו רצו בלי שוב, כמו שהוא מפרט מיד. עניין התפילין דרך כלל, מה מרמז העניין של התפילין, הוא כלל כל התורה והמצוות מעשיות. התפילין פה בא לסמל את המצוות המעשיות, זאת אומרת שהתשוקה והאהבה, האש שמתעוררת בקריאת שמע, צריכה להתלבש באופן מעשי בקיום מצוות. למה התפילין מרמז על תורה והמצוות מעשיות? כי הוקשה כל התורה לתפילין. כמו שבתפילין מלובשים מוחין עליונים, שבעשר ספירות עליונות בתמונות אותיות גשמיות, כמו שבתפילין יש לנו מצד אחד קלף גשמי וכתובים עליו אותיות גשמיות, והאותיות הגשמיות הללו מכילים את העניינים הכי נעלים של הספירות העליונות, זאת אומרת שתפילין מסמל את הירידה של האור האלוקי לעולם הזה הגשמי, זה גם כן מסמל את כל הקיום של המצוות המעשיות. ויהיו מה בעצם המטרה כאן, כי צריך האדם להשפיל עצמו ולומר די לעבד להיות כרבו. יהודי יעשה כמו מה שהקדוש ברוך הוא עושה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ולעשות מכון לשבטו להיות לו דירה בתחתונים. כמו שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו כדי לברוא עולם גשמי, כי הוא רוצה לשכון כאן בעולם הגשמי, ככה יהודי בעבודת השם לא צריך להסתפק ברצו, בתשוקה, באש, אלא הוא צריך להלביש את זה במצוות מעשיות. דהיינו, מה הכוונה הלכה למעשה? במקרא, משנה ותלמוד, הלכות ואגדות, קודם כל ללמוד, ללמוד את כל חלקי התורה, שהם מדברים עניינים תחתונים גשמיים. אדם לומד את המשנה, את התלמוד, את ההלכות, הרי הוא לומד על דברים גשמיים, והם כלים מכלים שונים. יש כלים שונים שדרכם הוא מושך את האלוקות, על ידי שהוא לומד על אותם דברים גשמיים. ויין מלכות שהוא אור אינסוף ברוך הוא המלובש בהם, האלוקות שמלובשת באותם הלכות שמדברים על דברים גשמיים, רב כיד המלך, כמו שהפסוק אומר, יש כאן את יד המלך, שזה מראה על ריבוי עצום ושפע של אור, אבל איפה האור הזה מאיר? באותם כלים, באותם עניינים גשמיים שהוא לומד עליהם בהלכות של התורה. שהוא יד המלך הזה, שהוא עניין, יד הגדולה, זה נקרא יד הגדולה שהקדוש ברוך הוא מאיר באותם הלכות גשמיות. כמו שכתוב, העניין הזה של יד הגדולה מרומז גם הפסוק שאומר וייר ישראל את היד הגדולה שרסה הוויה במצרים. אז חוץ מהפשט של הפסוק שעם ישראל ראה את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה בקריאת ים סוף, מה יש כאן רמז נוסף הקשור לענייננו? אז הוא אומר ככה פירוש. הגדולה, כשאומרים יד הגדולה, מה זה הגדולה? היא התפשטות. גדול זה נקרא שהוא מתרחב ומתפשט, אשר נתפשטה עד אין קץ ותכלית. הקדוש ברוך הוא מגלה את האור שלו עוד ועוד ועוד בלי גבול. והיא ענוותנותו, וזה הצמצום הענווה שלו, אשר עשה השם במצרים. זאת אומרת שהוא עשה במצרים, הוא צמצם גם במצרים וגבולים, וגם בעולם העשייה, שם מתגלה יד השם, שם מתגלה הגילוי האלוקי. פירוש, כי פעל ועשה בחינת שם הוויה, איפה הקדוש ברוך הוא מגלה את האור של שם הוויה, לא רק בעולמות עליונים, לא רק בעולם האצילות, אלא אפילו בארץ מצרים. מה מרמז העניין של ארץ מצרים? שהוא בחינת מיצרים וגבולים. זה לא רק מצרים כפשוטו, אלא כל ההלכות, כל המשניות והגמרה שיהודי לומד על מושגים גשמיים, שזה עניין של מיצרים וגבול, שם נמצא יד השם. כמו כל ענייני הלכות זרעים, מועד, שהם מדברים מענייני עולם הזה הגשמי. אז זה הדרך שאדם ממשיך את האלוקות למטה, וזה מרומז במושג של תפילין. זה נקרא שהוא גם קורא קריאת שמה, אבל גם תפילין. יותר מזה הוא אומר, להמשיך את הקדוש ברוך הוא בעולם, זה לא רק בלימוד תורה, שהוא לומד על מושגים גשמיים, אלא ואפילו בעסקים ומסע ומתן, גם בביזנס כפשוטו, גם שם הוא ממשיך את הקדוש ברוך הוא. אם הוא נושא ונותן באמונה, קודם כל את הביזנס עצמו, את העבודה עצמו הוא עושה בצורה על פי תורה, הוא עושה את זה באמונה. אז אם כך, עצם העבודה, הרי עולם זה חסד יבנה. עצם הדבר שהוא עושה על פי רצון השם את העסק שלו, אז זה כבר ביטוי של חסד אלוקי. וגם אחר כך, גם אחרי שהוא מסיים לעבוד והוא הרוויח, ייתן צדקה מהגיעו, אז הוא גם נותן צדקה ממה שהוא הרוויח, אז בוודאי שזה מגלה חסד אלוקי בעולם ואין סוף. שהוא, הצדקה שהוא נותן, זה ממידת החסד, והוא ענף החוכמה. ידוע הרי שיש את שלושת הקווים שבספירות, אז קו ימין זה חוכמה, חוכמה זה האור האלוקי הנעלה, ובקו ימין נמצא גם חסד. אז חסד זה ענף החוכמה, שאדם נותן צדקה מהעבודה שהוא הרוויח, זה ביטוי של חסד וביטוי של ענף החוכמה. כמו שכתוב, מוריד הטל מחלקל חיים בחסד. וגם עוד דמיון שיש בין החסד לחוכמה, כמו שהחוכמה תחיה, כך בצדקה שנותן לעני מחיה נפשו. אז זה החשיבות הגדולה שצריך להיות שילוב בין הרצו לבין השוב, בין הקריאת שמה לבין התפילין. הקים ישים אליו ליבו, רוחו ונשמתו אליו בקריאת שמה. קודם כל אדם מתחיל בקריאת שמה, שהוא מעורר את התשוקה הגדולה שהלב שלו, הנשמה שלו נמשכת לקדוש ברוך הוא. אחר כך אזי רוח הייתי רוח ואמשיך רוח. להיות שורי השם אחד גם בתורה ומצוות מעשיות. אז זה הסיכום של העניין, קריאת שמה ותפילין, רצו עם שוב. עכשיו הוא מוסיף, והנה אם בשתי העבודות הללו רצו ושוב, מה יותר נעלה? והנה עניין עבודה זו. עבודה הזאת שיהודי ממשיך את האלוקות בגשמי, בין אם זה לימוד בתורה על מושגים גשמיים, בין אם זה כפשוטו בעסקים הגשמיים, להמשיך דירתו יתברך בתחתונים להיות עינוד מלבדו, זה שהוא ממשיך אלוקות בעניינים הגשמיים. הוא מגלה שהקדוש ברוך הוא נמצא ומהיר בגשמי, היא למעלה מעלה ממדרגת ההתלהבות הנקרא בשם גטפין לבד. האמת שהעבודה הזו של השוב, של להמשיך אלוקות בגשמי, היא הרבה יותר נעלית מההתלהבות שהייתה לו, ההתלהבות הרוחנית, האש שהייתה לו בקריאת שמה. למה? כי אם אדם יישאר בעבודת ההתלהבות, בגדפין, בכנפיים, לפי שעל כל פנים מוכרח להיות שיצייר איזה יש ודבר בפני עצמו. כשאדם נשאר רק בהתלהבות, אז אמנם הוא מתלהב על אלוקות, יש לו אש, אבל כלשון הידוע זה יש מי שאוהב, הוא ישות שהוא מציית עצמו איך הוא משתוקק לאלוקות, הוא נשאר עם הגבול שלו, עם היש שלו. מבחינת לב ונפש שמתלהב. אבל שאין כן מבחינת אין עוד וביטול במציאות לגמרי, אבל כשיהודי אומר אני שם את עצמי הצידה ועושה מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממני, אז למה הוא מתעסק בדברים גשמיים? אבל למה הוא מתעסק באותם דברים גשמיים? כי זה רצון השם, אז הוא שם את עצמו לגמרי הצידה, לא ימציא מקום לעצמו כלל. ואין לו רצון אחר, כי אם רצון השם יתברך. אז הוא יניח תפילין, כמו שהתורה אומרת להניח, הוא ילמד את ההלכה, כמו שכתוב בהלכה, הוא לא יערבב פה שום עניין אישי ושום רצון אישי ושום מחשבות אישיות. זה יהיה לגמרי רצון אלוקי. ורצון השם הוא שווה למטה, כמו למעלה, כמו שכתוב במקום אחר. אז אם מאיר לו רק רצון השם, אז בשבילו זה לא משנה אם הוא לומד הלכה על עניינים גשמיים, או שהוא עושה כרגע את העסק שלו במסע ומתן באמונה, שהוא נותן צדקה, זה אלוקות ממש. אז הרבה יותר נעלה מאשר העבודה של הרצון, ששם הוא מונח בעצמו. עכשיו, כשאדם מתעסק בעניינים גשמיים, הוא צריך גם שמירה מיוחדת, שזה לא יפיל אותו. זה הסיום של המאמר. הנה על זה נאמר, סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף מעשה, זה שהוא מתעסק בעניינים הנמוכים הגשמיים על פי רצון השם, זה מאוד מאוד בא ממקור גבוה, מחשבה תחילה. והנה מבחינה זו נקראת ארץ כנען. זה נקרא ארץ כנען שיורד לדברים הגשמיים. למה כנען? מלשון הכנעה והשפלה. שנופל ומשפיל את עצמו למטה, הוא מכניע את עצמו להתעסק עם עניינים נמוכים. מה הסיכון פה? הוא בבחינה זו כתיב רגלי היורדות מוות. כיוון שהוא יורד לעניינים נמוכים, אז בדברים גשמיים אפשר חלילה גם ליפול לקליפות. כי מאחר שהוא מקושר למטה בעניינים גשמיים, אפשר לו ליפול חס ושלום בתאוות גשמיים. כמו שנגיד אדם עוסק במסע ומתן, אז אמנם כשהוא עושה את זה באמונה, הוא עושה את רצון השם, אבל הוא יכול גם להיגרר, לחפש רק את הרווח האישי וחלילה לשכוח על התכלית. אבל זה כתיב, הוא ביער טהרה מקרבך. זה אדם צריך להיות בזהירות מיוחדת, כשהוא מתעסק באותם עניינים גשמיים, צריך שיהיה וביער טהרה מקרבך, שלא יתפס עניין שלילי בדברים הגשמיים הללו. כתיב, כביחה אל ארץ הכנעני, הפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא יביא אותך אל ארץ הכנעני, ואמרנו קודם, מה זה ארץ הכנעני? ההכנעה והשפלות בעניינים הגשמיים, אז תדע לך שיש גדולים ועצומים, יש הרבה גויים כאן, זאת אומרת, יש הרבה פיתויים כאן, יש הרבה נקודות שבהם אדם יכול ליפול, ומה הפתרון? הוא כתיב, הפסוק אומר, וגם את הצירה ישלח, השם אלוקיך בם, עד עבוד הנשארים ונסתרים מפניך. הקדוש ברוך הוא נותן לו סיוע מיוחד. אז כמו כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, היה להם סיוע עם הצירה שהיא נלחמה באותם גויים, אז גם ברוחניות יש עניין כזה. כמו שהוא מסביר, בעניין הצירה, מה מרומז בצירה הזו? כי נה אמרו רזל, הגמרא אומרת שהצירה הייתה משמה את עיניהם מלמעלה, ומסרסתה מלמטה. הגמרא מתארת איך כפשוטו הצירה, אותה צירה נלחמה בגויים כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל. מה זה ברוחניות שצריך להיות, שנמצא כל הזמן הכוח הזה המיוחד אצל יהודי, שצריך לעורר את הצירה הזו, לעורר את אותו מקדם ביטחון, שישמור עליו שהוא לא ייפול בעניינים גשמיים. ביור העניין. הנה אמרו רזל, יש ביטוי שרזל אומרים ככה, שמזיעתן של חיות, מהזיעה של החיות, חיות הכוונה היא לאותם מלאכים שנקראים חיות הקודש, אז מהזיעה, מהפסולת של החיות, יוצא נהר דינור, יוצא כביכול, חכמים אמרו את זה בלשון ציורית, עוד מעט נבין את המשמעות הרוחנית של זה, אבל בלשון הציורית של חזל אומרים, שמהזיעה של החיות יוצא נהר, הנהר נקרא נהר דינור, וזה יוצא על ראש רשעים בגיהינום. הרשעים נידונים בנהר דינור לגיהינום, ומאיפה המקור של הנהר דינור? מהזיעה של החיות. זה מסביר מה המשמעות. פירוש זיעה, מה הכוונה, מה המשמעות של זיעה? הוא ערס וחימה. הזיעה זה הפסולת, זה הכעס. כמו שכתוב, הנה שערת השם חימה יצא. והוא פסולת שלהם. כביכול הפסולת של המלאכים, של אותם חיות, הפסולת נקרא זיעה. כמו בגשמיות בגוף האדם, הזיעה זה הפסולת שיוצאת מהנקבוביות של האור. כי בכל עולם ועולם יש בחינה טוב ורע, והרע שבכל עולם זה הפסולת. ואין רצונו לומר רע ממש חס ושלום, לא שחלילה יש רע ממש בכל עולם ועולם, אלא רע זה מלשון כעס וחימה. כעס זה גבורות, חימה, זה אש, זה עניין שנקרא פסולת, וזה נקרא זיעה. והוא, מה המשמעות הרוחנית של הכעס והחימה? עניין חסד וגבורה שבכל העולמות. יש את העניין של הגבורה. הגבורה יכול לצאת מזה עניין של חימה, של זהה, שמשתלשל מזה המקור להניש את הרשעים. מה זה בעבודת השם? מה הכוונה כאן? הרי אנחנו מדברים בעבודת השם שאדם צריך לבטל, כשהוא מתעסק בעניינים הגשמיים, שיהיה לו את הכוח לבטל את המשיכה, ליפול חלילה נמוך יותר. איך הוא מבטל את המשיכה הזו, איך הוא מבטל את הרשעים? מהזהה של החיות. מה זה בעבודת השם? כן, העניין באדם שהוא עולם קטן, האדם נקרא עולם קטן, אז כמו שבכל עולם ועולם אמרנו, יש טוב ורע, יש פסולת, גם באדם אותו דבר, בנפש. יש בו גם כן בחינות אלו. וצריך לעורר הגבורות שבו, על עצמו. אדם צריך לעורר את הגבורה, את הכעס, שיש לו מידה כזו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו אותה. צריך להשתמש איתה, המידה הזו היא נקראת פסולת, אבל הפסולת הזו יש לה שימוש. אדם כן צריך להשתמש עם הכעס, אבל הכעס על עצמו, וזה יעזור לו לא ליפול, כמו שהוא מסביר ומפרט מיד. דהיינו, מה הכוונה לחוס על עצמו, על הרע שבו, שהוא מסיטרה, דסמחמם, ונוקביה, שהם הם הרשעים. כמו שכתוב, על ראש רשעים יחול. כמאמר הזל, לעולם ירגיז אדם יצא טוב על יצא רע. אדם צריך להשתמש עם התכונה הזו של הרוגז, של הכעס שקיים בו, להשתמש עם זה נכון, דיינו, להשתמש עם זה נגד אותם עניינים שצריך שם להשתמש בזה, לא להוציא את זה במקומות לא נכונים. פירוש לעולם, מה הכוונה שלעולם אדם צריך להשתמש ברוגז הזה? כי הרי תמיד יש לו בחינת הרוגז שהוא מצד הגבורה. התכונה הזו של רוגז קיימת בטבע של האדם, ככה הקדוש ברוך הוא הטביע בו, יש לו את הגבורה, שאין לך אדם שאינו כלול מטוב ורע. והרע אינו הרוגז והחימה, והכל הוא מסיטרה דרה, הרוגז הזה, החימה הזו, זה מסמל עניין שלילי. כמאמר הזל, רע לשמיים ורע לבריות, נו, אז אם יש לבן אדם בתכונה שלו את היכולת לחוס ולרגוז, אז מה הוא עושה עם זה עכשיו? אז אם אדם כועס על יהודי אחר, אז הוא משתמש לו נכון בתכונה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. מה זה נקרא השימוש הנכון? והרוגז והכעס ישפוך על הרע שבו. הוא צריך לחוס על הרע של עצמו. דהיינו, שיקצוף מאוד ויחרע פה, צריך מאוד לחוס, צריך להיות לו מאוד מאוד אכפת. למה הוא כך? כשאדם נמצא במצב שהוא נכשל פה ושם, צריך לחוס על עצמו, למה נכשלתי? למה נפלתי? אז הוא משתמש עם הרוגז, עם הפסולת הזו, כדי לבאר את הרשעים, את הצד הרשע שבו. והתעוררות בחינת הגבורה הנעל, מאיפה באה הגבורה, מאיפה באה הרוגז אצל האדם, הוא מזיעתן של חיות. חיות זה המלאך שיש לו אש לאלוקות. בנפש זה אותו חלק שיש ליהודי אש, תשוקה, רצו לאלוקות. אבל האש הזו יש לו פסולת. גם כעס זה אש. יש אש חיובית ויש לו פסולת. יש לו כעס, שכעס זה עניין שלילי. אז מהפסולת, מהכעס השלילי, צריך להשתמש איתו, כדי לשמר שהוא לא ייפול. מה זה החיות שהוא ההתלהבות שבפרשה הראשונה של קריאת שמה? ויש בבחינת גבורות גם כן, יש בזה גם כן את הגבורה כמו שאמרנו. לכן צריך הוא לשפוך חמתו וירגיז על יצרו הרע. ביתר שאת, גם צריך להשתמש עם הזיעה הזו, עם הפסולת הזו, לרגוז על היצר הרע. כאשר יעמיק בשכלו, מתי אדם משתמש בזה? כשאדם מתעמק בהבנה שלו. עניין ההתבוננות באמונת השם אחד. צד אחד הוא מתבונן במה שלמדנו כבר בפרקים הקודמים, במה אדם צריך להתבונן בקריאת שמה, שם אלוקינו השם אחד, ישראל עלו במחשבה, דיברנו על ההבדל בין כל העולמות שמקבלים רק מזיו, ממלכות, יהודים מקבל מהמהות האלוקית, ושלכן רוצה לדבק מחשבתו ולהיכלל באחד. אדם מעורר את המחשבות הנכונות על אלוקות, אז התשוקה שלו, שהוא יהיה מחובר לאלוקות, ופתאום עולה לו עניינים שליליים. יצר הרע מנסה להכניס עניינים שליליים. אז איך התגובה צריכה להיות? אז ישן פה, אז הוא באמת יעורר את הרוגז על עצמו. מדוע לא הייתה כזאת בכל עת, ואפילו שלא בשעת התפילה? למה רק עכשיו, בזמן ההתבוננות של קריאת שמה, יש לי התלהבות באלוקות, ולמה זה לא היה אחר כך? ולמה בקטעים אחרים ביום הייתי מונח בעניינים לא נכונים. כל הזמן צריך להיות מונח באמת. אז הוא רוגז על עצמו, זה נקרא שהוא משתמש בפסולת של הגבורה בזיעה של החיות. זהו עניין פרשה השנייה שבקריאת שמע זה, אומרים במפורש בקריאת שמע וחרה אף השם. פה יש עניין של חרה אף כעס. מאיפה בא הכעס הזה? שנמשך מהתלהבות הפרשה הראשונה. הפרשה הראשונה הייתה התלהבות של ואהבת. ומזה נמשך וחרה על עניינים השליליים. ולכך כתיבתם לכם, בפרשה השנייה כתוב וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. כי באמת שלא בשעת התפילה אינו כעוברי רצונו וכפורי כל חס ושלום. אף בשעה שאינו עובד השם כלל. לא הכוונה היא שאדם אחרי התפילה נהיה פורי כל. השם כמשעת קריאת שמה, אבל כשהוא נמצא בהתלהבות של קריאת שמה, בהתלהב ליבו, ידמה בעיניו מה שהיה רחוק מהשם כל היום כולו, כאילו פרה כל חס ושלום ממש. זה לא שכפשוטו הוא באמת פורי כל. אבל כשהוא נמצא בהתלהבות של קריאת שמה, הוא כל כך רוצה להיות דבוק באלוקות, אז כל מה שלא נמצא ברמה הכי גבוהה, הוא מתייחס לזה כפריקת עול, והוא כועס על זה. כמו שכתוב פה, נפתה לבבכם מייחודו ואחדותו, והרי זה כאילו וסרתם ועבדתם, ויתב יחר אלו, זה מאוד מכיס אותו. ובזה, בזה שמרגיז אותו ומכיס אותו, המצב הזה שיכול ליפול חלילה, ובזה הוא מקרר הכעס והחימה שברע גם הוא ולא יהיה רע לאחרים כלל. אז זה נקרא שהוא השתמש בכעס על עצמו, על יהודי אחר הוא לעולם לא יחס. הוא ניצל את היכולת של הגבורה על הצד הנכון. זהו עניין הצירה, זה כמו הצירה שהקדוש ברוך הוא נתן, שעם ישראל נכנס לארץ כנען, שהיה את הצירה שנלחמה באומות שהיו כאן. מה זה ברוחניות שמסרס את הרע? ככה היה לשון שבנו, שהצירה הייתה משמה את עיניה מלמעלה ומסרסתה מלמטה. מה הכוונה מסרס את הרע? פירוש שמקררו להיות כמו סריס, שאין בו חמימות ולכן אינו מוליד. וגם מסמה את העיניים, פירוש שלא יביט על אחרים, לא במילי דאלמה ולא בעבודתם, בעין רע וקנאה שמצד הרע. זה נקרא שהצירה גורמת שהעיניים שלו יסתכלו רק כפה שצריך, לא יקנה באחרים, ומלמטה לא יהיה לו חמימות נגד אחרים, כי הוא נהיה קר מזג בכעס לשני, כי הוא ישתמש בכעס רק על עצמו, למה הוא לא תמיד נמצא בהתלהבות אמיתית. כי אין הברכה שורה, אלא על דבר הסמוי מן העין, וכן ברכת השם, היא המשכת אלוקות, אינה שורה, כי אם בעין טובה.